שלום, שמי בנימין נתח. כולם קוראים לי בני, ואני קרוי על שם הסבא רבא שלי שהתגורר בפולין לפני מלחמת העולם השנייה ונהרג במהלך המלחמה. אמנם אני בסך הכל בן 12 ורבע, אבל הסיפור שלי הוא סיפור של שנים ארוכות מאוד. הסבא רבא שלי, שעל שמו אני קרוי, הקפיד כל ימיו על עניית אמן ולברך כל ברכה בנוכחות מישהו שיענה אחריו אמן. בנו, שהוא בעצם סבי שיחיה, ממשיך בדרך אביו, ובמיוחד מקפידו על אמירת ברכות השחר בחברותה, וזה כמובן עוד הרבה קודם שאתם בני אמונים הפצתם וחיזקתם מנהג זה בכלל הציבור. וכך הושרש העניין גם בעצמותיו של אבי ושאר הדודים, וכמובן שזה עבר ישירות גם אלינו, הנכדים. ובפרט אני, שקרוי על שם הסבא הקדוש רבי ניומי נטה, שהיה רב עיירה חשובה בפולין, ועד היום מספר עליו הסבא שלי סיפורים מיוחדים. אחת ההקפדות הגדולות ביותר של סבא רבי ניומי נטה הייתה אמירת ברכויס השחר בחברוסה, כך אומר תמיד סבא בכל הזדמנות. זהו דבר מבורך מאוד שמוזכר בכל מיני ספרים ופוסקים. ואתה, הוא תמיד מסיים ופונה אליי, בטח מקפיד על כך באופן מיוחד, הלוכן. רק תזכור להקדיש את הזכות העצומה הזאת לעילוי נשמת אחי היחיד ינקל, שנעקד על קידוש השם בשואה הארורה, כך נוהג תמיד סבי להזכיר לי. תמיד אני מהנהן בראשי, מכיר את הסיפורים של סבא, ומכיר גם את הצער הגדול שיש לו, מכך שיאנקל, אחיו היחיד, נהרג בשואה בעודו נער צעיר, ולא זכה כמוהו להקים משפחה. כולם במשפחה מכירים את הסיפורים הרבים על יאנקל, כמו למשל על כך שבכל בוקר היה יאנקל יוצא לחצר ואוסף ביצים, הוא מאוד אהב את העיסוק עם התרנגולים וטיפל בהן במסירות. ועוד סיפורים רבים ומעניינים משנות ילדותם המשותפת של סבא ויאנקל בכפר בו התגוררו בפולין, שם גם שימש אביהם רבי ניומי נטה בתפקיד רב הקהילה. כאמור, אני השתדלתי מאוד לברך בחברוסה, אבל זה לא תמיד הלך לי. אף אחד מהחברים שלי בכיתה עוד לא כל כך הכיר את העניין הזה, ולא הבין שאם יברך איתי יחד, הוא יהיה שותף לדבר גדול כל כך. כך שלא תמיד מצאתי חברותה לעניית אמן בברכויס השחר. הבקרים שלי בכיתה היו נראים בערך כך. שמולי, אתה יכול לענות לי אומן? אין לי חשק. רובן, אתה יכול להיות חברוסה שלי הבוקר? כבר סיימתי לקרוא ברכויס השחר, עונה לי רובן. יהודה, אולי אתה, אני פונה לחבר נוסף כשאני כבר מיואש כולי? אני לא יכול עכשיו, כך ענה לי יהודה. הוא פשוט התחמק. ולמרות כל הקשיים והסירובים, השתדלתי מאוד לא לוותר על עניית אומן וברכה בחברוסי. לנגד עיניי עמד הסבא הקדוש שעל שמו אני קרוי, רבי ניומי נטה, וידעתי שבשביל המשכיות המסורת במשפחתנו, אני לא אוותר. ובכל זאת, תמיד דמיינתי את היום הזה בו לא אצטרך להתחנן, אלא יבואו לבקש ממני עניית אומן בחברוסי. יום אחד, הגיע לכיתתנו ילד חדש, אבנר שמו. המלמד שלנו סיפר לנו קצת על אבנר. אבנר לא גדל כאן כמוכם, כך אמר לנו המלמד. הוא גדל ברוסיה הרחוקה, בעיר מוסקבה. אבנר לא יודע עדיין עברית טוב, ואני סומך עליכם שתסייעו לו ותעזרו לו להתאקלם יפה בחדר ובכיתה. אחר כך ביקש ממני המלמד לקום ממקומי וללכת לשבת ליד אבנר. אני בטוח שתקבל אותו יפה, בני, לחש לי המלמד לתוך האוזן. חייכתי לאבנר והוא חייך אליי חזרה, וכאן התחילה מסכת חדשה של ידידות מופלאה ביני לבין אבנר. התברר שאבנר למד בתלמוד תורה במוסקבה. לא ידעתי שיש ברוסיה תלמודי תורה, חשבתי שאין שם בכלל יהודים שומרי מצוות, אמרתי לאבנר והוא צחק בקול. בטח שיש, כבר שנים שיש המון קהילות, לא רק במוסקבה, אלא בכל מיני מקומות. טוב, זה לא כמו בארץ, ולכן עברנו לפה, אבל תדע שיש. חייכתי. ואז, למחרת בבוקר, הראה לי את אחד הדברים המופלאים בחיי. אבנר הסכים לענות לי אומן על ברכויס השחר, בלי סיפורים ובלי תירוצים. אני רוצה שגם אתה תענה על הברכות שלי, הוא אמר. וכך נקשרה בינינו יותר ויותר החברות המופלאה שלנו. התברר שאבנר הוא ילד נבון, חכם וחרוץ. הוא לא היה צריך בכלל עזרה בהתאקלמות, בהכל הוא היה מצוין. גם בהפסקות הוא היה יותר טוב מכולם, הוא היה רץ מהר יותר מכל הכיתה, וגם בלימוד הוא ידע משניות יותר מכולם. ובכלל הוא היה ילד נדיב וחביב, ותמיד מחלק משלו לאחרים. שמחתי שאני החבר הכי טוב שלו. ובעיקר שמחתי על כך שבכל בוקר יש לי חברוסה קבועה לעניית עומן על ברכוס השחר. בשקט בשקט אני גם אגלה לכם ילדים יקרים, כי כשהחברים לכיתה ראו את החברוסה הקבועה שלנו, משהו קרה גם להם. ולאט לאט החלו להתקבץ חברוסס לעניית עומן לברכוס השחר, עד שיום אחד הצטרף החדר שלנו לפעילות המבורכת ולמבצעים של בני אמונים. ואז בכלל זה נהיה אחד הדברים הרגילים בכיתה שלנו. וכמובן, יחד עם זאת, אבנר ואני הפכנו להיות הצמד חמד הידוע של הכיתה. יום אחד, כשחזרתי הביתה מהתלמוד תורה, שמעתי דיבורים על פולין, גרמניה, אושוויץ וכל מיני מילים מהסוג הזה. אילו מילים שאני מכיר אותם מהסיפורים של סבא. אבל בדרך כלל לא שמעתי בבית סתם דיבורים כאלו. כשביקשתי בעדינות להבין את פשר הדיבורים, גילתה לי אמי כי סבא נוסע בקרוב לאירופה, למחנות. ביקשו ממנו לבוא לספר לי קבוצה אחת שנוסעת לשם על כל הקורות אותו, והוא הסכים. כך אמרה לי אמא. אבל אמא, תמיד סבא אומר שהוא לא רוצה להיזכר בכל המקומות והתלאות, תהיתי באוזניה. נכון, אבל הפעם הוא הסכים. זו קבוצה מיוחדת מאוד של רבנים חשובים, וגם אבא ייסע עם סבא כדי להקל מעליו את המסע הקשה, הסבירה לי אמא. התרגשתי מאוד מהעניין, וכמובן שאבנר חברי הטוב היה הראשון ששמע ממני על כך שסבא שלי נוסע למחנות, המקום בו עבר כל כך הרבה. הוא לא נוסע רק למחנות, סיפרתי לו מה ששמעתי. הם נוסעים גם לבתי קברות להתפלל על הקבר של הסבא הגדול רבי ניומי נטע. ועכשיו אעביר את רשות הדיבור לאבא שלי שליווה את המסע. יצאנו לדרך, ואני חששתי כולי מה אבא ירגיש, כיצד הוא יעבור את המסע הזה שיחזיר לו בבת אחת את כל הזיכרונות והמראות הקשים, ובמהלכו הוא גם יראה את רחובות עיירת הולדתו ריקים מאותם חיים יהודיים שהכיר. אל תדאג כל כך הרבה, אמר לי אבא כשעלינו על המטוס, אני אהיה בסדר, אני חזק, יש לי אותך, יש לי את כל הילדים, יש לי את הנכדים, יש לי אלפי תלמידים שלימדתי בישיבה, והעיקר, יש לי אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, אל תדאג כל כך הרבה. כך אמר לי אבא. בהמשך הטיסה, כשהתחלנו להתקרב לאדמת פולין, הוא הסתובב אליי ואמר, דבר אחד מאוד קשה לי, ועכשיו הוא קשה שבעתיים. היעדרותו של ינקל אחי, שנים חלפו מאז, שנים ארוכות, ואני עדיין מצר על כך שהוא נותר שם מאחור ועלה בישן הכבשן הישר לכיסא הכבוד. לא ידעתי מה לומר לאבי, אז לא אמרתי דבר. כמובן שכל המסע שלנו היה טעון מאוד. היינו במחנות, ביקרנו בכל מיני קברים, בקברו של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב ובקברו של הנועם מלימלך מליז'נסק, שאנחנו אף צאצאים שלו. בשבת היינו בקרקה, בפולין. התארחנו שם בבית הערכה יהודי קטן. אבא סיפר לכל הקבוצה על שנות ילדותו בעיירה, לא הרחק מקרקה. הוא עוד זוכר את הדיבורים על בית יעקב ועל שרה שנירר שאף קבורה במקום, ועל החיים היהודיים המגוונים שפיקו במקום. ואז, בשבת בבוקר, צעדנו יחד לבית הכנסת. אני עוד צריך לומר ברכוס השחר, אמר לי אבא בדרך, ולשנינו היה ברור כמובן, כי אני זה שהיה חברוסה שלו כמו בכל הימים האחרונים. אולם, כשהגענו לבית הכנסת, ציפתה לנו הפתעה. לקראתו של אבא, צעד יהודי מבוגר, שלפי מראהו החיצוני, היה נראה כמו אחד היהודים המקומיים, ממתי המעט שעדיין שומרים על הגחלת היהודית במקומות אלו, ובקשתו בפיו. אולי תוכל לענות אחרי אמן? הוא הפתיע ושאל את אבא ביידיש. אבא הסתכל עליו בתימהון. הוא לא היה נראה מסוג האנשים שמברכים ברכוס השחר בחברוסה. אבל כמובן שהוא לא שיתף אותו בהבחנה הזאת, והסכים בשמחה, וללא דיבורים מיותרים, הם החלו מיד לברך. כשסיימו, התעניין אבא בנימוס, אתה בוודאי גר כאן, נכון? דווקא לא, הוא השיב בחיוך וחשף פה חסר שיניים. אני ממוסקבה, ובאתי לכאן לסיור שורשים, הוא אמר לאבא ביידיש עסיסית. אבל יש לי בן בארץ הקודש. ואתה בטח מתפלא על ברכוס השחר שלי. אה? נו שוין, זה מנהג ישן ביותר במשפחתנו. עוד מהסבא שלי, ובניומי נטע זולקוביץ' זכר צדיק לברוכה. הוא היה גר לא הרחק מכאן, בעיירה מרחק שעה נסיעה מקרקה. אבא שמע את המילים, ולא האמין למשמע אוזניו. הוא התנודד קלות על מקומו, ואז התיישב במהירות על הספסל. איך קוראים לך? הוא צעק בקול, ביידיש כמובן. מהר מהר, תגיד לי כבר, איך קוראים לך? אני שמעתי את אבא צועק בקול, כפי שלא שמעתיו מעולם. אבא שלי מעולם לא הרים את הקול על איש. ועכשיו, מה קורה פה? גם כל אנשי הקבוצה שהתקבצו לבינתיים הסתובבו לראות מדוע אבא צועק כל כך בקול, אולי הוא זקוק לעזרה. ואז השיב האיש, יעקב, ינקל ויבורסקי, כך קוראים לי. אבל השם האמיתי שלי זה זולקוביץ'. יעקב! מיינטייר ברודר! דמעות החלו לזלוג מעיניו של אבא, מיינטייר ינקל! כעת הגיע תורו של ינקל לקרוס תחתיו, כמעט מתעלף. התפלאתי כיצד הם לא התעלפו. אבל אי אפשר לתאר ולשאר את ההתרגשות, ולאחר מכן את השמחה והאליצות ששררו בבית הכנסת בקרקה באותה העת. כמובן, שמיד לאחר שיצא השבת, התקשרתי הביתה וסיפרתי לכל המשפחה את הידיעה המרישה על הפגישה ההיסטורית המרגשת. אי אפשר לתאר ולשאר את ההתרגשות העצומה שאפפה את כל המשפחה. אבא פגש את ינקל אחיו לאחר שנים רבות שחשב כי הוא כלל לא שרד את המלחמה הארורה. עד כאן סיפורו של אבי. עכשיו אחזור אני ואספר לכם את ההמשך. כמו כולם, התרגשתי מעצם המפגש המדהים בין סבי לאחיו. אך כששמעתי שמה שהוביל לכך זה היה הקפדה של שניהם על ברכוס השחר בחברוסה, הרגשתי גאה לגמרי בהקפדה שלי על כך. חשתי כי אני ממשיך בגאון מסורת משפחתית חשובה ביותר. למחרת הגעתי לתלמוד תורה נרגש כולי. רציתי לספר לאבנר על המפגש המרגש בין סבא שלי לאחיו. אבל, למרבה הצער, בדיוק באותו היום אבנר לא הגיע. ביקשתי מילד אחר לברך איתי בחברוסה. רק בהפסקת 10 הגיע אבנר. אתה חייב לראות משהו, הוא אמר לי. ואני חייב לספר לך משהו אחר, עניתי כלפיו חזרה. הוא התכופף לילקוט שלו והוציא גזיר עיתון. תראה, הוא אמר לי, זה התפרסם היום בעיתון. העפתי מבט לראות מה כתוב שם. שני אחים נפגשו לאחר 70 שנות פרידה. זה סבא שלי, צעקתי בקול, וכל ילדי הכיתה הסתובבו לראות מה קרה, ומדוע אני צועק על אבנר, החבר הכי טוב שלי. סבא שלי שמצא את אח שלו, המשכתי לצעוק בקול, לא מתייחס לאף אחד. לא, זה סבא שלי, ענה אבנר לעומתי גם הוא בצעקות, לכן הגעתי מאוחר, אנחנו מדי מרוגשים. לא יכול להיות, עניתי לו. בשלב הזה, כבר חצי כיתה עמדה מסביבנו, ועקבו אחר הוויכוח. עד שבסוף, ראובן התחיל לקרוא בקול את מה שנכתב בגזיר העיתון, והוא זה שהחל להבין מה בעצם מתרחש פה. שני האחים נפגשו לאחר 70 שנות נתק, ובלי שידעו אחד מקיומו של האחר. הוא הקריא וכולם השתתקו, אפילו אני ואבנר שעדיין לא ידענו כיצד להגיד. הרב שמעון זולוקוב מבני ברק, הוא המשיך, נסע לקברי אבות בפולין, והופתע לפגוש את אחיו באופן אקראי בבית הכנסת, בו התפלל בילדותו, טרם פרוץ השואה. אחיו יעקב ויבורסקי, וחשבתי באמצע, זו המשפחה של אבנר, המתגורר כיום במוסקבה, הגיע אף הוא באותה שבת לקרקה. בבית הכנסת, בשעת התפילה, אירע המפגש המרגש. ראובן המשיך להקריא את הידיעה, אני ואבנר עמדנו שם המומים. אז זה סבא שלי וסבא שלו. הם אחים, שנינו צדקנו. וזה אומר שאבנר ואני בני דודים שניים. מי היה מאמין? ומה שבעיקר גרם לי להתרגשות עצומה, זו העובדה שזכות ההקפדה על ברכוס השחר בחברוסה היא זו שחיברה והפגישה בין העובדים.